ושוב אנחנו בדרכים, נוסעים לפגוש אנשים ולשמוע סיפורים על חיים אחרים לא סטנדרטיים, על צורות מגורים שונות ועל נוודות. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לפודקאסט הנוודים, ולשמוע מאנשים שפגשנו בדרך מהו בית עבורם ומה הניע אותם לצורת החיים שבה בחרו. את הפודקאסט מגיש מאיר דרילינגס, יזם חברתי, קרווניסט ונווד בנשמה, ואנחנו מתחילים.
בוקר טוב, ברוכים הבאים לפודקאסט הנוודים. היום נשמע את סיפורה המרתק של יפה כפיר. יפה, בוקר טוב לך.
בוקר טוב, מאיר.
אני רוצה להקריא משהו לפני שאנחנו מתחילים, כדי לתת לקהל המאזינים שלנו נקודת מבט מעניינת על איך שאת רואה את החיים.
אוקיי.
חבריי סולדים מן המילים, זקן, זקנה או הזדקנות. זה מזכיר את הקרבה למוות וסבל כמובן ומחלות. לי ברור שהמילים האלה הן הרבה יותר. יודעת שלא תמיד היו הנעורים פולחן והזקנה כללה. אני בוחרת נקודת מבט אחרת. טוב לי להיות עכשיו בדרך לזקנה. אני יודעת ביהדות זקנה היא מילה של כבוד, והזקנים תמיד הם הכי חכמים וגם יפים. כמה שמחה יש בעיניים של האיש הזה שהביט ישר אל תוך עיניי בקשמיר, באודו. יש לציין שלקחתי את זה מהאתר שלך, שבו יש תמונות של אנשים מזדקנים. אז קודם כל, בוקר טוב יפה, אני שמח מאוד לארח אותך היום. יפה, למה דווקא זקנה?
האמת שדווקא זקנה, כי בסופו של דבר, בחברה שאנחנו חיים בה, במוסכמות, בתרבות שלנו, זקנה מיד מתחברת למוות, מוות מתחבר מיד לסיום החיים, וסיום החיים מתחבר מיד בטרגדיה. אני יודעת שיש תרבויות שמתייחסות לזה אחרת, אבל אני גם יודעת שלהיות זקן זה כל כך הרבה יותר נעים וטוב מן הפחד שמיד מתעורר כשאנחנו אומרים את הזקנה, את המילה זקנה. וברגע שאני מגרשת את הפחד הזה, אני מצליחה לראות את כל הדברים הנפלאים שגם החברים שלי וגם אני חווים בשנים האלה.
יפה, מה את רואה בזקנה שאחרים לא רואים?
אני לא היחידה שרואה את זה. אני היום ב-72. יש לי היום אפשרויות ותובנות שלא היו לי אף פעם, ואני מרגישה שאני יכולה למצות במיוחד את שוקת המסעות, את אהבת הצילום, את הקשר בין אנשים שכל כך חשוב לי, את כל אלה אני יכולה להביא לידי ביטוי מקסימלי, דווקא בשנים האלה. וגם אני לא פוחדת מסיום החיים, משום שאף אחד לא יודע מה יש אחר כך. ואני רוצה להגיד לך שני דברים. אין לי שום תחושה שלא הספקתי, כי אי אפשר להפיק הכל. העולם הוא כל כך גדול ונפלא, ומה שעשיתי עד היום ומה שאני עוד מתכננת לעשות הלאה זה ממלא אותי באושר. והפחד מן הפרידה מן החיים מבוסס על כל מיני מיתוסים משנים שמבוססים על זה שאנחנו לא יודעים מה קורה אחר כך. ומכיוון שאני לא יודעת, אני לא מפחדת, אני מחכה בשקט, בסקרנות, לראות מה קורה אחרי שהחיים שאנחנו מכירים מסתיימים. לא מפחיד אותי, בכלל לא מפחיד אותי.
מעניין לראות שבעצם את רואה את העולם, הנוודות, שוטטות, או בכלל מסתכלת על אנשים הרבה דרך המצלמה. ואפשר לראות באתר שלך גם את התיעוד, בעיקר אנשים, פחות נופים, ואת מתעדת דרך המצלמה. למה בחרת במצלמה כדרך תיעוד?
אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, בקשר לאנשים. בתוך השמחה והחדוות חיים שאני מקרינה לשמחתי, כמו אצל כל בן אדם, גם אצלי, עמוק בפנים, יש מושג שנקרא בדידות קיומית. ואני לא מתכחשת לו, אני יודעת שהוא קיים, אני יודעת שבסופו של דבר אנחנו נולדים לבד, אנחנו מתים לבד, ואנחנו גם חיים באיזשהו מקום לבד לגמרי, גם כשאנחנו מוקפים באנשים שאוהבים אותנו. אז הבדידות הקיומית הזאת גורמת לי לחפש מזור, והמזור בשבילי הוא חד משמעית אנשים. המצלמה שלי היא כלי תקשורת. אני בחרתי בצילום באופן תת מודע, בגיל די מבוגר התחלתי ממש לצלם בצורה רצינית, ובגיל עוד יותר מבוגר התמקצעתי, ובחרתי במצלמה כי היא מאפשרת לי תקשורת. המצלמה שלי היא כלי תקשורת. המצלמה שלי היא כלי תקשורת לבני אדם, וכשהתחלתי לצלם באמת גיליתי, זה הייתה לי הפתעה, כמו שאתה אומר, שרוב הצילומים שלי הם של בני אדם.
בעצם את אומרת, אני מצלמת בני אדם, אני מרגישה פחות בודדת, אני נכנסת למעגלים אחרים שלפעמים לתרבויות אחרות.
נכון. גם האנשים שקרובים אליי, בן זוגי, ביתי, נכדיי, התמונות שלהם עקיפות אותי כל הזמן. בבית שלי יש הרבה מאוד תמונות של אנשים. אני אוהבת לצלם, אני אוהבת לתעד את הזמן שחולף, את התהליכים שאנשים עוברים, כולל זקנים יפים, כולל לפעמים גם חולי ומחלה, את החיים. ותובנה מאוד מרכזית שיש לי, ולי תובנות עוזרות. השימוש בשכל עוזר לי, והתובנה המרכזית בחיים שלי היא, שלכל דבר בחיים, לטוב ולרע, תמיד, תמיד, תמיד יש התחלה ואמצע וסוף. שום דבר לא נמשך לנצח.
ממתי התחלת לחיות עם התובנות האלה? ומה גרם לך לעבור מחיים נורמטיביים? הרי איך שאת מציגה את נקודת המבט שלך על החיים, רוב האנשים חיים חיים רגילים, אולי לקרוא לזה שלבים, אבל מאוד מאוד מעגליים.
בטוחים אז... תקרא לזה, ותקרא לזה בטוחים לכאורה.
בוא נקרא לזה בטוחים לכאורה, כי אף אחד מאיתנו לא בטוח.
נכון.
ו... מתי התובנה הזאת נכנסה אלייך לחיים?
אני אגיד לך. אני זוכרת, כשהייתי נערה, צעירה, וקיבלתי אופניים, התחלתי פתאום, גרתי אז בהרצליה, והתחלתי לנסוע לכל המקומות לבדי, שעוד לא הגעתי להם על האופניים, ילדה קטנה, משוטטת בשכונות לא מוכרות. הכיף הגדול, הכי גדול שהתעורר בי בבגרותי היה כשקיבלתי רישיון נהיגה, והתחלתי לנהוג, אני בימים, בשעות פנויות, בהזדמנויות שהיו לי, חרשתי את המדינה. די מהר הפכתי להיות מדריכת טיולים, ואז הצלחתי לחבר. הצלחתי לחבר, כן, את התשוקה הזאת לנוע ולנוד, גם עם היכולת להתפרנס, וגם עם היכולת לעשות את זה עם עוד הרבה אנשים אחרים. אז שם זה התחיל הכל, אני חושבת, וזה לקח אותי למקומות מאוד רחוקים.
אז אני... מגיל קטן, את אפשר לומר, כן. נוודת, משוטטת, תמיד אהבת להסתכל ולסוע ולראות.
ואני חושבת שמילת המפתח המשמחת של חיי היא הסקרנות, ואני אגיד לך עוד כמה דברים. מצד אחד הסקרנות היא באמת גורם דומיננטי שמריץ אותי, מעיץ בי לעשות, להציץ, להתחיל לדבר עם אנשים שאני מכירה, לנסוע למקומות שלא הייתי בהם אף פעם. ומילת מפתח בחיים שלי, מילה שלמדתי אותה בגיל מבוגר, אבל כשלמדתי אותה פתאום הבנתי שזה אני. זאת מילה באנגלית שלא מצאתי לה תרגום בעברית, והיא serendipity. וserendipity זה אומר שכשאתה יוצא לדרך, קוראים לך דברים נפלאים. מה ש... אני לא עומדת בחיים במעגלים קבועים. תמיד תמיד להסתובב באותם מעגלים, עם אותם אנשים, עם אותם חברים, עם אותה עשייה. לי זה לא מתאים. גם בחיים המקצועיים שלי עברתי שלבים רבים, וגם מתוך הטרגדיות שקרו לי, גיליתי שאני חייבת ללכת הלאה. אז סרנדיפיטי, ללכת במקום שעוד לא היית בו ולראות מה יקרה, זאת ממש הסיסמה של החיים שלי. אני יכולה לתת לך כמה דוגמאות.
כן, רואים באתר שלך באמת, את שוטטת בהרבה מאוד מקומות בעולם, ויש גם כפתור באתר שבו את כותבת גם מה החלומות שלך להמשך, עוד אני לא יודע כמה מזה הקשמת וכמובן.
אני רוצה להדגיש שזה לא מביא אותי לשטחיות, או למבטים חפוזים, אתן לך דוגמה. בגיל 60 התחלתי להדריך טיולים לדרום אמריקה, ואז הפכתי להיות מומחית עם מאגר ידע עצום והצלחות גדולות. בגיל 65 הקמתי מועדון צלמים, זו הייתה חוצפה בלתי רגילה, מי אני בכלל? הייתי צלמת בראשית דרכי, הקמתי מועדון צלמים, כאן אצלנו בכפר תבור, ויחד עם החברים הגעתי למקומות ממש מופלאים ומקצועיים, עם הזמן למדנו את המקצוע, זאת אומרת, הצורך הזה לשוטט, לגלות, לעשות דברים שעוד לא עשיתי קודם, מביא אותי גבוה למקומות משובחים.
תני לנו תובנות ממקומות שהיית בעולם, שיפתחו לשומעים שלנו את, את הראש לכיוונים של דברים שאת ראית שלמדת מהם.
מקומות. אני אולי אעזב אותך. התובנה המרכזית שלי מתבססת על כמה וכמה מקרים שהיו לי, אני אספר לך על אחד. הייתי באזור האגמים באנגליה, עם קבוצה שהדרכתי, אזור האגמים באנגליה, ובמקומות הכי יפים בעולם. נקודה. ואישה אחת, מעדה, פתחה את המצח, המון דם, אני בנהג מונית, לוקחים אותה לבית חולים, ואני אומרת לו, לנהג המונית, תגיד, כל כך יפה כאן, נכון שאנשים כאן חיים הרבה יותר בשלווה, הרבה יותר ברוגע? אז הוא מסתכל עליי ואומר, נו באמת גברת, אנשים זה אנשים, הם תמיד רוצים יותר ממה שיש להם, הם תמיד חשדניים, הם תמיד מתאכזבים, אין שום הבדל אם את ב... אזור האגמים של אנגליה יושבת לך במרכז ירושלים. ואחרי שהדרכתי הרבה פעמים בניו זילנד, וניו זילנד בשבילי היא ארץ החלומות, השלווה, הרוגע, הנופים הפתוחים, אני די מהר גיליתי שלניו זילנד יש את הבעיות שלה. וזה גם עושה לי יותר קל לחיות כאן, במציאות המטורפת, הטרגית, המסובכת, המורכבת, המאיימת שלנו במדינת ישראל.
זאת אומרת, התובנה היא בעצם, לא משנה איפה אתה חי, כולם בסופו של דבר הם בני אדם, והמקום שאתה חי בו, אם אתה עובד על עצמך נכון, אתה יכול לחיות בו טוב בדיוק כמו איש שחי בניו זילנד או בכל מקום אחר.
נכון מאוד, אבל זה לא מפחית את הסקרנות שלי. לנסוע ולראות עוד מקומות ועוד דברים, ולהכיר אנשים שלא ראיתי.
אחד הדברים שהתייחסת אליו בבלוג שלך, זה סבתא תרמילאית. וזה כן. מאוד מעניין, הרי העולם שייך לצעירים, וגם התרמילאות שייכת לצעירים.
טעות גדולה, העולם לא שייך לצעירים.
בנקודה הזאת, את מציינת ומספרת על... מקום שאת עומדת בו, היפה והמוסת תרמיל גדול, פסעתי לפני שנים לעת ערב, אל החצר של גסטאוס בעיר קוסקו, למעלה, בערי האינדים, בפירו. כן. הרגע הזה קבע בי את החלום והתשוקה לדרך, למסע. אישה גבוהה כן. לבנת שיער, רזה צרפתייה, ישבה שם בחצר, בצל העץ, ליד שולחן פשוט, כותבת ביומן. מה בעצם שינה בך באותה נקודה את הגישה לחיים? מה גרם לך פתאום לחיים?
שאלתי אותה... מאיפה באת היא ענתה לי, היא הייתה בעיצומו של מסע בדרום אמריקה, וכששאלתי אותה, ולאן תמשיכי מכאן, הסתכלה עליי, חשבה רגע ואמרה, אני עוד לא יודעת. ואז אני, שבאתי מעולם, העולם שלנו, שבו אם אתה מתכנן את הכל מה שצריך, נדמה לך שיש לך שליטה בדברים. וכשהדרכתי טיולים מאורגנים, ידעתי כל רבע שעה בדיוק איפה שאני אהיה. פתאום אישה כזו שהיא בעיצומה של מסע ואומרת לי, אני עוד לא יודעת לאן אני אמשיך מכאן, אתה יודע, אני אפילו לא יכולה להסביר, זה עיקה בי ברגש כל כך חזק, ואמרתי לעצמי, ככה גם אני רוצה, שזה כמובן אוטופיה, מה זה אני עוד לא יודעת לאן אני אמשיך. אם יש לי בן זוג, אני יודעת שאני אתעורר בבוקר, גם מחר לידו, אם יש לי ילדים, אני יודעת שאני רוצה להמשיך ולהשקיע ולגדל ולעשות כל מה שצריך וכדומה. אבל לפחות במסע, ואני אספר לך אנקדוטה אחת מאוד מרכזית בחיי, אני, קראו לי שתי טרגדיות גדולות בחיי, אחת מהן הייתה כשהתאלמנתי, כשאיבדתי את בעלי, בעלי השני, אמירם, שחלה בדיוק שנה אחרי שהתחתנו. ואחרי שהוא נפטר, בשיא הכאב, אני פתאום הבנתי שאף אחד לא מחכה לי בבית. נכנסתי לאינטרנט, הזמנתי כרטיס למקום שאף פעם לא הייתי בו. זו הייתה החלטה, לנסוע למקום שאף פעם לא הייתי בו. ויצאתי למסע של חודש וחצי מהנפלאים בחיי. הכל קרה בלי שום תוכנית, וקרה נפלא.
ממקום נמוך של קושי, טרגדיה, הלכת, הזמנת למקום שאת לא מכירה, ואת אומרת שזה שינה אותך.
לגמרי, לגמרי. שלא תחשוב שלא חזרתי לחיים הקונבנציונליים. ולשמחתי, יש לי גם היום בן זוג נפלא, שבהחלט מחבר אותי למציאות. אבל לחלומות לפחות, אתה יודע, גם לחלומות יש ערך.
אבל איך מתמודדים עם פחדים? הרי מה שעשית למשל מעשה כזה, זה התמודדות עם פחד, לקחת...
זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין שאני גיליתי, באמת גיליתי מתוך ניסיון, שהרוב המכריע של בני אדם, הם אנשים מאוד טובים, וגם כשתהיה במצוקה, וזה קרה לי כמה פעמים, אתן לך דוגמה אחת, אתה רוצה?
ודאי.
הייתי לבדי בניקרגואה. אין שום ספק, מדינה בעייתית וקשה. וכמובן, מתוך התשוקה לצלם ולחוות, התגלגלתי לקרנבל, קרנבל רחוב. ואני רצה בין הרקדנים ומצלמת, והיה שם רקדן אחד עם כדור מתכת ענק על הראש, ובום, נכנס לי בתוך המצלמה, המצלמה פגעה באף, זרם ענק של דם, אני לבד. לא מכירה אף אחד. ומה קרה? מכל הכיוונים באו אנשים. שקירו אותי בצד הדרך, ניקו לי את הפנים, נתנו לי לשתות מים, נשמתי עמוק, זה כאב, אבל זה לא היה טרגי. איש אחד לקח אותי במכונית למרפאה. אתה מבין?
אנשים פשוטים משום מקום.
נכון.
מסקנה? גם רע מנעוריו?
מסקנה, אני אגיד לך מה המסקנה. הפחד הוא יציר כפינו, יציר מוחנו, ויש לי עוד מנטרה אחת, שהחלק הקשה ביותר במסע אל הבלתי ידוע הוא לעשות את הצעד הראשון ולעבור את מפתן הדלת שלי ולצאת אל העולם. רק שמה יש לי קושי. ברגע שיצאתי לדרך, הכל מסתדר.
המכשול זה הדלת.
וגם אני אוהבת את הבלתי צפוי. אתה יודע, אם אני אוהבת את הבלתי צפוי, אני לא נוסעת לטייל עם רשימת קניות, אני משתדלת. לא לנסוע עם רשימת קניות. אני יכולה להגיד לך עוד משהו?
כן.
בתוך כל הדיבורים האמיצים האלה, על לנסוע אל הבלתי ידוע ולהתנהג בצורה לא מתוכננת, אני חייבת לטובתך ולטובת מי שמאזין לנו להגיד בגילוי לב שאני גם מעוגנת מאוד בחיים המסודרים. אתן לך דוגמה. יש לי בן זוג שיחיה, שמקציב לעצמו שבועיים או שלושה שבועות לטיול לניו זילנד, וזהו, זהו. ואז אני עושה את הפשרה. אני נוסעת איתו לשלושה שבועות טיול מדויק או מתוכנן, אבל אחר כך אני נשארת לבד בניו זילנד לעוד חודש וחצי. ואז אני מגשימה את כל החלומות שלי. אז זאת הפשרה שלי.
בין המרובה והמתוכנן למשוטטת, הנבל.
בין הרצון שיהיה לי בן זוג, לבין הרצון שאני רוצה להיות חופשייה. וכמובן שהוא איש מיוחד, שגם אוהב אותי כמו שאני.
היה ממש השראה יפה. באמת, זה נותן הרבה מאוד חומר למחשבה, ומאוד מאוד מעניין. ואני רוצה להגיד לך, תודה רבה על זה שנתת לנו להציץ לחיים המעניינים שלך. והיית רוצה להגיד ככה משהו אחרון למאזינים? מסר? או לתת לאלה שאין להם את האומץ להרים את הכפפה, לצאת מחוץ לדלת ולנסות לראות מה קורה בחוץ בלי לפחד?
המסר שלי הוא מאוד פשוט. גם כשקורים דברים קשים, כל יום השמש זורחת מחדש. בכל מקום בעולם.
מדהים. יפה, תודה רבה לך שהתארחת אצלנו.
תודה מאיר.
לנווד, להעביר את המסר הזה הלאה, כי הוא נותן תקווה. ושניפגש בדרכים. תודה.
בשמחה.
תודה רבה.
בשמחה, להשתמע.
ביי ביי, ביי.